היום נאמר חולין תת זיין, אנחנו נתחיל שש שורות מלמטה, ומנת ימרי. אתמול סיימנו עם חילוק בדברי רבי בין מחובר למה שהוא היה תלוש ולבסוף חיברו לקרקע. אז עכשיו אנחנו אומרים, ומנת ימרי דשנה להם בין מחובר מעיקרו לתלוש ולבסוף חיברו, איך אנחנו יודעים שיש לחלק בין שני הדברים האלו? תתניה, אנחנו נאמר את זה מברייתא, כי יהיה קושי פנימי בתוך הברייתא, ואז נצטרך להסביר שמחובר במקום אחד זה ככה, ובמקום אחר זה השנייה. השוחט במוכני זה איזשהו מכשיר, כמו שמישהו כנראה, מישהו דורך על משהו, וזה גורם לסכין לזוז, יש פדל או משהו, זה כמו מכונה. שחיטתו כשרה, וזה גרם לסכין לשחוט את הבהמה, אז בדיעבד זה בסדר. במחובר לקרקע, שחיטתו כשרה. אם זה דבר שמחובר לקרקע, אז גם בדיעבד זה כשר. נעת סכין בכותל ושחט בה, שחיטתו כשרה. אם הוא שם סכין בכותל ומשתמש בו בתור שחיטה, בדיעבד זה כשר. היה צור יוצא מן הכותל, או קנה או למעלה, ושחט בו שחיטתו פסולה. אז אומרים, קשן הדדה, כי המקרה השנייה זה צור יוצא מן הכותל, זה כמו סכין בכותל. אז למה באחד פסול ובאחד כשר? אלא לה, שמאמינה שאני בין מחובר מקרו, לתלוש ולבסוף חיברו שמאמינה. כן, ולכן הם אומרים, כנראה נעת סכין בכותל, זה ברור שזה תלוש ולבסוף חיברו, וזה דנים בו כי זה, כאילו זה תלוש ומותר, ו... הצור יוצא מן הכותל, או קונה עולם אליו, זה מחובר ממש, מעיקרו. אמר, עכשיו נחזור לדברי הברייתא. השוחט במוכני שחיטתו כשרה. בהתניא, הרי כתוב בברייתא אחרת שחיטתו פסולה. לא קשיא, הבשרנא דפחרא, הבשרנא דמאיה. אחד, זה משהו שהסכין עובד, כאילו הגלגל מתגלגל בגלל פדל שהבן אדם מזיז. אחד בשרנא דמאיה שהמים גורם לכך. זה אפשרות אחת, והיא בעת אימה והבשרנא דמאיה. יש אפשרות להגיד ששניהם בשרנא דמאיה ולא קשיא, הבכוח ראשון, הבכוח שני. ככוח ראשון זה שהאדם פתח את זה, כאילו גרם למים לזרום, ומזה השחיטה קרה מיד. והשני זה אחרי שרש"י אומר, לאחר שגלגלו המים את הגלגל פעם ראשונה ושנייה, אז כבר... אחרי זה, זה כבר לא על ידי כוח ראשון של אדם. ובדיוק כמו בסוגיה אחרת, ועכשיו נגיע למשהו מאוד מעניין, כי עד אמר הפאפה, היימן דקפתי לך, ומישהו קופט את חברו, הוא שם חבלים והוא לא יכול לזוז, באשכל עלי בית קדמיה ומית. ובעצם, רשי אומר, הוא הפנה מים לעבור עליו, ובעצם הוא, הבן אדם מת מהמים, חייב, מי טיימה, גרד דידי, זה כאילו החיצים שלו, זה כמו אני משחקת עם חיצים, אוקיי, לא משחקת, אלא אני באמת משתמשת בחיצים כדי להרוג אותך, מה אי אפשר להגיד, אני לא עשיתי, החיצים עשו, לא, ברור שהחיצים באו מהכוח שלי, אז גם כאן המים באו מהכוח שלו, גרד דידי הוא דהני, כאילו זה מה שגרם לו למות. והני מילה, איפה שכתוב, אז כאן, זה שהוא חייב, זה רק בכוח ראשון. אבל בכוח שני, גרמה באלמו. אם זה כבר כוח שני, אז הבן אדם לא חייב עונש מוות. עכשיו, מה זה כוח שני? כאן יש מחלוקת מאוד מעניינת. רש"י אומר שכוח שני שקשרו בריחוק. והמים הלכו שם, אוקיי, אף פי שהוא גרם לזה בעצם, בגלל שזה לקח הרבה זמן עד שהמים הגיעו, זה כבר כוח שני. Okay. הרמה שם, זה סוגיה בסנהדרין, הרמה עם ה' טוען שזה לא יכול להיות. כי אפילו אם זה רחוק, עדיין זה שהאדם גרם למים לזרום שם, זה אשמתו, והוא באמת חייב מיתה. ולכן הוא נותן שתי אפשרויות. הוא אומר, או שיש המים שזרמו בהתחלה, ואז אחר כך יש מים שמגיעים בהמשך. Okay? או שבעצם עצרו את המים, כאילו המים עצרו באיזשהו שלב ואז התחילו שוב לזרום. אז אולי זה יהיה כבר כוח שני. Okay? ואז הבן אדם לא חייב מיתה. Okay? תמיד יש שאלה, כשאנחנו רוצים לחייב בן אדם מוות, מצד אחד אנחנו לא רוצים להביא עונש מוות למישהו שהוא לא באמת חייב עונש מוות, כאילו אנחנו מעססים להרוג בן אדם. מצד שני, אנחנו רוצים למנוע מאנשים להרוג אנשים אחרים ולהגיד את הם אחראים על מעשיהם. ולכן יש ויכוח כאן איפה בדיוק שמים את הקו. וגם רובם מדברים על כך שאפילו אי אפשר להרוג אותו בידי אדם, אבל הנחה שאם הוא באמת אחראי, אז הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו, כאילו יקבל עונש מוות משמיים. יתיב רב אחרי רבי חייא, רבי חייא קמי דרבי. כאילו היו בישיבה, רבי לימד, רבי חייא ישב מאחוריו, ומאחוריו ישב רב. ויתיב רבי בכאמר. אז רבי לימד, מניין לשחיטה שהוא בתלוש? איך אנחנו יודעים ששחיטה צריכה להיות בתלוש? שנאמר, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, כן, מהעקדה. אז הוא אומר, הנה, אברהם לקח מאכלת, רואים שצריכים לקחת משהו תלוש. אמר לרב, לרבי חייא, אז רב יושב שם בבית מדרש ומדבר לחבר שלו שיושב לידו, ואומר לרבי חייא, מה היא כאמר? תראו, מה הוא אומר בעצם? איזה מין הוכחה זה? אמר לי, וב דכתיב העוף דכאמר. הוא בעצם כותב, אוקיי, כאן יש פרשניות שונות, אבל אני אסביר לפי פרשן אחד. אם דכתוב וב על עץ, מה יהיה? כאילו זה יהיה עם הרבה חורים, כן? זה כאילו אני לוקח את דף, אני כותבת על משהו מחוספס, אז זה לא יצא טוב. אז וב שכותבים על עץ, כאילו זאת אומרת, ההוכחה שלו זה לא כלום, זה כאילו יש בזה חורים, זה מלא חורים, זה לא ממש הוכחה. והקרקע אמר, כאילו זה הפסוק, קרז רזותי דאברם כמה שמונת, זה מלמד אותנו שאברם היה זריז, הוא רצה כבר שיהיה מאכלת בידו ולא יצטרך לחפש שם מאיפה למצוא, ולכן הוא לקח ולא בגלל שזה תלוש. אוקיי, אז אין הוכחה דווקא לזה ש... מיין לנו לשחיטה שהוא בתלוש, או יש לנו את זה, אבל אולי זה לא הוכחה הכי חזקה. אמר רב, עכשיו דיברנו קודם על תלוש ולבסוף חיברו, עכשיו אנחנו נחזור לנושא הזה, ודיברנו שלפי רבי, התלוש ולבסוף חיברו דינו כמו תלוש. או, אנחנו ראינו, סליחה, דינו באמצע, כאילו זה לא ממש כמו מחובר, בדיעבד זה השחיטה הקשרה. אז עכשיו, אבל זה היה שיטת רבי, ואחר כך נראה שרב רוצה לדעת מה הלכה לגבי העניין הזה. אבל קודם רב מדבר על שני מקרים אחרים, כאילו תלושו לבסוף חיברו לעניין הלכות אחרות. אמר רב, פשיטה לי תלושו לבסוף חיברו לעניין עבודה כוכבים, הווה תלוש. כשמדבר בעבודה זרה, אנחנו דנים בו כתלוש, איך אנחנו יודעים? צריך קצת להתחיל מהסוף, אוקיי? עוד שתי שורות, נדלג לשנייה. כתוב בפסוק אלוהיהם על הערים, אוקיי, מדובר הרבה תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יושבים אותם, את אלוהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענה. אז דורשים מזה שהם כאילו הם עובדים את אלוהיהם על ההרים ולא ההרים אלוהיהם. זאת אומרת שאם מישהו משתחווה להר, זה לא נחשב עבודה זרה שאסור בהנאה. אוקיי? אבל אליל שהוא... הוא משתחווה לו שהעליל נמצא על ההר, אז העליל הזה אסור בהנאה. אז עכשיו, אז אם משהו מחובר, מה לומדים מזה? זה נחשב, לא נחשב לעבודה זרה, ומותר בהנאה. אז איך ידוע לו, איך למה פשיטה לרב, שתלושו לבסוף חיברו לעניין רבי כוכבים, הווה תלוש, זאת אומרת, זה אסור בהנאה, כי לא נחשב כמו הר. דאמר, המשתחווה לבית שלו אסרו. אם מישהו משתחווה לבית שלו, אז הבית שלו אסור בהנאה. ויסא כדעת, אחר ומחובר, אלוהיהם על הערים ולא הערים אלוהיהם. Okay, ולכן לא היה בעיה. לעניין הכשר זרעים, okay, עוד עניין הלכתי, תנאי. Okay, אם מדובר על הכשר זרעים, אז זה אומר, צריך שבעה משקים להכשיר פרי לקבל טומאה, ואז בואו נראה אם יש משהו, okay, עכשיו נדבר על מקרה שהיה קיר, ועל הקיר יש קערה, ולמדנו שכדי שמשהו יוכשר לקבל טומאה, צריך לא רק שיגיע עליו חמש שבע משקים, אלא שזה בכוונת האדם. אדם צריך לכוון שזה יהיה שם, ולא סתם שזה יגיע לשם, כאילו בלי כוונה. אז עכשיו, יש משנה שבו כתוב, הקופה קערה על הכותל בשביל שתודח. אם אני שמה קערה על הכותל בצורה הפוכה, כדי שה... הקערה תקבל את כאילו הגשם ייפול עליו ואז מתחת וזורם מהקערה לרצפה יש פירות הרי זה בחיותן זה כאילו התכוונתי שהמים יגיעו גם לפירות וזה מכשיר את זה לקבל תומה כי רציתי ששמיים יגיעו לקערה בשביל שלא ילקה הכותל, אם אני שמה את הקערה כדי שהכותל לא יקבל מים, יתקלקל, אינו בחיותן. ואז המים מהקערה מגיע לפירות, זה לא נחשב כוונה, כי לא רציתי שהמים יהיה לקערה, רק לא רציתי שזה יגיע לכותל. עכשיו אומרים, אבל כאילו הביאו כאן שני מקרים קיצוניים, אבל מה עם המקרים האמצעיים? אומרים ככה, הגוף הקשיה. המית בשביל שתודח, הקערה, הרי זה בחיותן. בשביל שיודח הכותל, כאילו משמעות מהחלק הראשון, שאם זה כדי שיודח הכותל אבל, אין זה בחיותן. אז זה לא יהיה בחיותן כשזה יהיה מגיע מהכותל לפירות. והדרטנה, בשביל שלא ילקה הכותל אינו בחיותן. אם שמתי את זה כדי שהכותל לא יקבל ליקוי, אז זה לא בחיותן, אבל בשביל שיודח הכותל, אבל משמע מהספר, שאם זה, אם רציתי שיודח הכותל, אז הרי זה בחיותן. אם רציתי שהכותל יקבל מים, ואז יזרמו על הפירות, אז זה כן היה, כאילו זה כן היה מכשיר לקבל תומה. אז אמר רבי אלעזר, תברה, מי ששנה זו, לא שנה זו. זאת אומרת, יש שתי גישות כאן, יש את הרשע והספר, ושניהם הופיע שני תנאים אחרים, ואם כן, בעצם יוצא שלפי גישה אחת, הכוונה שהכותל יקבל מים, מכשיר את הפירות לקבל תומה, וגישה אחרת זה לא מכשיר לקבל תומה, וכאן רואים, כן, כותל בדרך כלל זה תלוש ולבסוף חיברו, כי בנו את הכותל, ואם כן, רואים שזה מחלוק את תנאים. אבל רב פאפה לא מסכים, הוא אומר, כל אחד תנא הוא, הכל לפי תנא אחד, אבל יש הבדל בשני סוגי כותלים. בכותל מערה, שזה מחובר מעיקרו, בכותל בניין, והכי כמה. הכופה קרה על הכותל בשביל שתודח, הרי זה בחיותן. בשביל שיודח הכותל, כן, המשמעות, אם אנחנו רוצים שיודח הכותל, אין זה בחיותן. כמה מוסיפים, והמה דברים אמורים בכותל מערה. כאילו, אם זה כותל מערה, וזה בשביל שיודח הכותל, זה לא עובד, כי זה מחובר. ומחובר זה לא עוזר, הוא חושר לקבל תומה. אבל בכותל בניין, בשביל שלא יוקה הכותל, הוא דיינו בחיותן. אבל בשביל שיודח הכותל, הרי זה בחיותן. אז יוצא שזה פשוט הבדל בין זה לזה, ואז יוצא שלפי רב פאפה, תלוש לבסוף חיברו, נחשב גם כתלוש לעניין הזה. אבל ביי רבה, כאילו, שני הדברים האלו היו פשוטים לו. אחד פשוט שזה ככה, ואחד מחלוקת תנאים. אבל תלוש לבסוף חיברו לעניין שחיטה מהי, מה ההלכה לגבי שחיטה? אז מנסים להביא כל מיני מקורות, חלק שראינו כבר קודם, כאילו מהברייתא שראינו בתחילת ה... כאילו בסוף עמוד, עמוד ב', תדבר בעמוד ב', היה צור יוצא מן הכותל, כן? קודם נתחיל מהסוף של הברייתא. היה צור יוצא מן הכותל, או שהיה קנה עונה מעלה ושחט בו, שחיטתו פסולה. אז מה אומרים כאן? הנה, יש לנו מקרה של תלוש ולבסוף חיברו, צור שיוצא מן הכותל. ורואים שחיטתו פסולה, אז אני מוקם מחובר. אז מה עונים? לא, כינה בכותל מערה. אפשר להגיד שמדובר בכותל מערה, שבעצם הצור היה בתוך הכותל, ובנוי בתוך הכותל מעיקרו. דייקנה מדקתני, ואפשר אפילו להוכיח את זה, ואז לא מלמד כלום, אל תלושו לבסוף חיברו, כי דומי עד הקנה עולה מאליו. כאילו המקרה השני היה קנה עולה מאליו, וזה מחובר מעיקרו, שמה מינה. אז בואו נראה את הדוגמה שלפני זה, תשמע. נעת סכין בכותל, אוקיי, זה תלוש לבסוף חיברו. ושחט בה שחיטתו כשרה, בדיעבד זה כשרה, אז מה רואים? זה הדין, שבדיעבד זה כשר ולא פסול כמו מחובר. ואז אומרים לא, זה לא אומר כלום, כי שאני סכין זה לא מבטל. סכין זה לא כמו לשים צור בתוך כותל. צור בתוך כותל בדרך כלל זה אמור להישאר שם, אם כן זה בטל לכותל. זה נחשב כחלק מהכותל. אז לכן אפשר אולי לדון בו כמחובר, אבל בסכין הוא לא מתכוון להשאיר את זה בתוך הכותל, ואם כן זה לא מבטל לכותל, ואם כן זה לא אפילו מקרה של קלאסי של תלוש ולבסוף חיברו, כי זה לא ממש מחובר. ולכן שחיטתו כשרה, אבל זה לא מעיד כלום על תלוש ולבסוף חיברו. תשמע, אבל כתוב ממש לפני זה בברייתא, במחובר לקרקע שחיטתו כשרה. אז מה רואים כאן? זה חייב להיות עוד מקרה שמחובר לקרקע, מחובר לקרקע כבר ראינו שפסול. אז למה שחיטתו כשרה? כנראה זה תלוש לבסוף חיברו. וזה לא אותו מקרה, כי אחר כך כתוב נעת סכין בכותל, אז זה לא יכול להיות כמו הסכין. אבל מה אומרים לו? דלמה פירושה כמפרש לה. אולי שני המקרים האלו אחד בא לפרש את השני. מים מחובר לקרקע ששחיטתו כשרה, סכין דלא מבטל, רק מקרה של סכין, אבל לא מקרה אחר. אז אי אפשר להוכיח, ומשם לא מגיעים למסקנה. עכשיו אנחנו חוזרים לדברי הברייתא. אמר, נעד סכין בכותל ושחפה שחיטתו כשרה. אמר רב ענן אמר שמואל, לא שענו אלא הוא בא לצמצם את המקרה, אלא שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, כמו שאנחנו מניחים ברוב המקרים של שחיטה זה ככה. אלא סכין למטה וצוואר בהמה למעלה, אחרי שינת שם ידרוס. אסור לדחוף את הסכין לתוך הבהמה. וחוששים, הסכין למטה והבהמה למעלה והבהמה מאוד כבדה, אז אולי שם ידרוס. אז אם הסכין בכותל, אי אפשר לעשות את זה ככה. אבל, ויש לנו בעיה, כי אתמול ראינו ברייתא, והקטנה, בין שהסכין למטה וצוואר בהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, אפשר לעשות בשני הכיוונים. אז נראה שני פירושים להסביר את הקושי הזה. אמר סביד לצדדים קטני, כל מקרה לגופו. סכין למטה וצוואר בהמה למעלה, זה בתלוש, כאילו זה אי אפשר להגיד שזה בסכין נעוץ בכותל, זה רק כשזה תלוש. כשזה תלוש יש יותר, יש לאדם יותר שליטה, ואם כן מתירים את זה אפילו בהמה למעלה. אבל סכין למעלה וצוואר בהמה למטה זה במחובר, משהו שמחובר לכותל, אז רק אפשר בכיוון הזה. זה אפשרות אחת. רפאפה אמר באופה דקליל. כשמדובר בברייתא שאפשר סכין למטה, זה מדובר באוף שהוא קל ולא כבד כמו בהמה, ואם כן, רק במקרה של אוף זה מותר. אמר רב חיסטה אמר ביצחק, ואמר לה במתנית אתנו עוזה מוראים אמרו עוזה ברייתא. חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה. כזה הגבעול של הקנה. אין שוחטים בה, ואין מלים בה, ואין מחתכים בבשר, ואין מחתצים בשיניים, ואין מקנחים בה. Okay, הכוונה כאן לקנחים בה, לקנח בשירותים. Okay, נראה אחר כך שיפרשו את זה אחרת, אבל כנראה זה הכוונה עכשיו. אסור לעשות חמישה דברים אלו, למה? Okay, לרוב אנחנו מדברים בגלל שבשחיטה, כל הבעיה כאן, שיש חתיכות, כאילו זה יתפרק לכמה חלקים, וכן באנגלית אומרים splinters, כאילו זה יהיה לכמה חלקים, וכאילו ייכנסו חלקים לתוך, כן, זה בעיה, כאילו בואו נגיד, בואו נלך אחד אחד. בשחיטה זה יכול לגרום לעקירת הסימנים ולא שחיטתם. המלים בה זה יגרום לכך שייכנסו לאזור הזה חלקים האלו ויגרמו גם לילד. הם מחתכים בבשר כי אולי הקסמים הקטנים האלו ייכנסו לתוך הבשר ויוכלו אותם, מסוכן. גם מחצצים בשיניים יגרום לפצעים בפה, והם מקנחים בה בגלל ששם זה יגרום לבעיות באזור למטה. Okay, לא רוצים שהחלקים האלו ייכנסו לגוף. כאילו זה מתפרק לכמה, כן, מתפצל לכמה חלקים חדים כאלה. אז עכשיו שואלים, אין שוחטים בה, והתניא, בכל שוחטים, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה. דווקא כתוב שמותר בקרומית של קנה. אז מה אומרים? אמר הפאפה, בסימון הדאגמה, יש שני סוגים של קנים. אם זה קרומית של קנה שרע מתוך אגם, כן, סוואמפ כזה, אז זה חזק יותר ולא מתפרק לחלקים שונים, ואז מותר לשחוט. אבל מה שדיברנו קודם זה סוג אחר של קנה. והם מחתכים בבשר, והפאפה מחתך בקרבי דגים דזיגי, כי הקרבי דגים אפשר לראות, זה איך אומרים, שקוף. אז אפשר לראות, אם ייכנס לשם משהו, אפשר לראות ולהוציא, וזה לא מסוכן. רב ברפונה מחתך באופה דרקיך, הוא מחתך את האוף, כי הוא אומר שהאוף רך, והם דאגו שבגלל הקושי לחתוך את הבשר, זה יגרום לכך שיהיו חלקים קטנים, אבל זה לא בעיה עם אוף, בגלל שזה רך. והם מקנחים בה. Okay, עכשיו נגידים לעניין, הם מקנחים בה. טיפוק למשום דם אמר, המקנח בדבר שאור שולטת בו שיניו נושרות. יש מקור אחר בעצם שאומר שאסור לקנח בשום דבר שיכול להידלק, שחומרים דליקים. אסור לקנח בהם בגלל שזה גורם לשיניים לנשור. אוקיי? יש כאלה שאומרים אולי זה גורם ממש לשיניים לנשור, וזה סוג של כשפים. אוקיי? אוקיי? אני חושבת, איך שאני הבנתי, שאנשים חששו שהיו אנשים שהשתמשו בדברים האלה לכישוף. אוקיי, ולכן רצו למנוע את זה. או שאולי יש אנשים שמשתמשים בכשפים, ומי שמקנח ככה, יקרה לו שהשיניים נושרים. יש כאלה שמסבירים, שיניים נושרים זה השיניים למטה, כאילו דווקא באזור שהוא מקנח זה יגרום למשהו לקרות. אוקיי, וזה מסוכן מבחינה פיזית. אוקיי? מה מעניין בזה? אם נגיד שזה פיזי, או נגיד שזה... אוקיי, אולי נסיים את הסוגיה ואז נחזור לזה. אז יש לנו בעיה, למה אמרו שאסור לקנח בקרומית של קנה, בגלל שאולי ייכנס לזה משהו, כאילו חלק מהקנה, כי הקנה יתפרק קצת, לא, זו סיבה אחרת, בגלל שקנה גם האור שולטת בו, זה דליק, ואם כן, זה בגלל ששיניו נושרות, אז למה מוסיפים את זה לרשימה כאן? אז אמר פאפה, קינוח פי מכה, כאמרינה, אנחנו מדברים כאן על מכה, לקנח מכה, ולא לקנח אחרי השירותים. אוקיי. Okay. עכשיו, מה שמעניין, שהדבר הזה שכתוב שם, שאין לקנח עם, עם קנה, אוקיי? כתוב כאן, כאילו מה שמעניין, באיזשהו שלב אנשים לא הקפידו על זה. והאחרונים מנסים להסביר למה אנשים כבר לא מקפידים. אז הדרכי משה, שזה הרמה עם א', אוקיי, לעומת הרמה שראינו היום עם ה', הרמה שכותב הערות על השולחן ערוך, אז גם בפרשנות שלו על הטור, הוא כותב שם, הוא כותב כאן, ומצאתי כתוב, אנחנו באור חיים סעיף, סימן ג', סעיף ג', סעיף קטן ג' של הדרכי משה, ומצאתי כתוב שם חידושי אגודה, וזה לשונו, ואתה אין נזרים בו, כי פתי כיסאות שלנו אינם בשדה. כאילו הוא טוען שזה עניין, לפי האגודה, שזה היה רק בעיה בשדה, ואולי זה היה בגלל הכישוף, והכישוף כבר לא בשדות, כאילו הכישוף היו רק בשדות, ואנחנו כבר לא מקנחים בשדות. וטעמה על זה, כאן מוסיף הדרכי משה, לא ידענה, אני לא מבין את הטעם הזה. אך האמת שאין נסרים עכשיו בזה, ואפשר כבר לדשו ברבים שומר פתאים השם. הוא טוען שזה באמת היה עניין פיזי, אבל בגלל שבימינו כולם עושים את זה, שומר פתאים השם. השם בעצם מגן עלינו, וכבר לא גורם את הבעיות שפעם גרם, בגלל שהשם ראה שכולם עושים, אז הוא מגן עלינו בעניין הזה. פתרון אחד. במגן אברהם, הוא טוען שזה עניין של כשפים, והכשפים האלו פשוט לא רלוונטיים לענייננו. אנשים לא עושים כשפים שפעם עשו. ואם כן, זה כבר לא רלוונטי. כן, זה מעניין אם... מבחינת, הרבה פעמים יש כזה דבר שכתוב, ואנשים לא נוהגים ככה, ואז הם צריכים להתמודד עם למה זה כך. Okay, עכשיו נעבור להכל שוחטין ולעולם שוחטין. הכל שוחטין זה היו המילים במשנה שאמרנו, ולא בדיוק מבינים. הכל שוחטין, הכל בשחיטה ואפילו עוף. אוקיי? Okay? הכל דנים בו בדין שחיטה, כאילו גם עוף צריך לשחוט, למרות שבתורה כתוב רק לגבי בהמות. מה זה לעולם שוחטין? מנתנה, אמר רבא, רבי ישמעאל, זה הולך לפי שיטת רבי ישמעאל, דתניה. Okay, יש מחלוקת מפורסמת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, רק נתחיל את זה היום, נראה את ההמשך מחר, לגבי בשר תאווה. כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך בספר דברים, ואמרת אוכלה בשר, okay, ואז כתוב, כן אפשר לשחוט ואפשר לאכול בשר תאווה, קוראים לזה. רבי ישמעאל אומר, לא בא כתוב אלא להתיר להם בשר תאווה. שבתחילה נאסר להם בשר תאווה, כן, בהתחלה, כל מי שרצה לאכול בשר, היה צריך לשחוט את זה במשכן ולהביא קורבן. מי שנכנסו לארץ, הותר להם בשר תאווה. ועכשיו שגלו, יכול יחזרו לאיסורן הראשון, אולי היינו חושבים, כן, שנכנסו לארץ, הותר פתאום בשר תאווה. עכשיו שגלו, אולי היינו חושבים שיחזרו לאיסורן הראשון, לכך שנינו לעולם שוחטים. כן, גם אחרי חורבן בית שני, לעולם שוחטים. וגם בגלות. מותר לשחוט, מותר לאכול בשר תאווה. מה תקיף לרב יוסף? רב יוסף אומר, מה אתה אומר? היי, לעולם שוחטים, לעולם שוחטים ואוכלים מבעלה. אם זה בא להגיד לנו שמותר לנו לשחוט כדי לאכול בשר, אז היה כתוב, לעולם שוחטים ואוכלים, כי העיקר זה האכילה ולא השחיטה. ועוד, מעיקר, מה הייתה עם העצר? משום דהבי מקרבן למשכן. ולמסוף, מה הייתה עם השטרי? דהבי מרח כממשכן. מה כל הסיבה שהתירו בשר תאווה? במדבר היה מאוד קל ללכת למשכן. כולם גרו ממש בסביבה של המשכן. אבל אז כשהגיעו לארץ, כי ירחיב את גבולך, כן? ואז פתאום אתם רחוקים מהמקדש, אז מותר בשר תאווה. אז כושכן השתה דרחיקו להוטווה, כאילו עכשיו אנחנו מאוד רחוקים מה, כאילו אין לנו אפילו הזדמנות להביא קורבנות, אז ברור שיהיה מותר. אז לכן לא הגיוני מה שאמרת, אלא רב יוסף רבי עקיבא, המשנה הולכת לפי רבי עקיבא, כשכתוב לעולם שוחטין זה משהו אחר, דתניא כי ירחיק ממך המקום שיבחר להשם ולוקח על אסום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך, רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לאסור להם בשר נחירה, שבתחילה הותר להם בשר נחירה. כאילו במדבר זה לא שהיו צריכים להביא את כל הקורבנות, כל הבשר שלהם למקדש, דווקא במקדש היו צריכים לשחוט, אבל מחוץ למשכן, מי שרצה להביא קורבנות, מחוץ למשכן היה פשוט אפשר לנחור, כאילו לדקור בהמה ולאכול. מי שנכנסו לארץ נאסר להם בשר נחירה. ועכשיו שגלו יכול יחזרו לטהרן הראשון, כך שנינו לעולם שוחטין, תמיד צריכים לשחוט. דווקא לפי הפירוש הראשון, זה היה כאילו כזה היתר, תמיד אפשר לשחוט, כן? שאל תחשבו שאסור לשחוט בשר תאווה. לפי הפירוש השני, תמיד צריכים לשחוט, כאילו חייבים לשחוט ואי אפשר לאכול בשר בלי שחיטה. אוקיי, נמשיך יותר עם זה מחר.